אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית 26 באוגוסט והיום בעולם. השריפות באמזונס, העולם מתגייס למלאכת הכיבוי.
Il y a une vraie convergence pour dire, on se met tous d'accord pour aider au plus vite possible les pays qui sont frappés par ces.
כולנו הסכמנו לעזור למדינות שנפגעו מוקדם ככל האפשר, אומר נשיא צרפת מקרון, בפסגת ה-G7 בביאריץ. הנושא הבוער הצליח לדחוק את רוב הנושאים האחרים, מלבד את העניין האיראני, לאחר ששר החוץ ג'וואד זריף הגיע לביקור מפתיע. עוד הסלמה באימותים בהונג קונג, לראשונה השתמשה המשטרה ביריות הזהרה באש חיה ובזרנוקי מים כדי לפזר מפגינים, לאחר שאלה השתמשו בבקבוקי תבערה. נשיא ארצות הברית מנסה להציל את השווקים מעוד צלילה בשל מלחמת הסחר עם סין, הוא מדווח.
China called last night our top trade people. And said, let's get back to the table, so we'll be getting back to the table, and I think they want to do something. They've been hurt very badly, but they understand this is the right thing to do, and I have great respect for it. I have great respect for it. This is a very positive development for the world.
הסינים ביקשו לשוב לשולחן הדיונים, הם נפגעו באופן קשה והם רוצים לעשות משהו, הם מבינים שזה הדבר שיש לעשותו. זו התפתחות חיובית לעולם. חבר הקונגרס לשעבר מאילינוי ג'ו וולש מן המפלגה הרפובליקנית מכריז, מאסתי בטראמפ, אתמודד מולו בבחירות המקדימות.
I'm going to run for president. I'm going to challenge this guy. He's nuts. He's erratic. He's cruel. He stokes bigotry. He's incompetent. He doesn't know what he's doing. George, he's a narcissist.
אתמודד עם הבחור הזה, הוא משוגע, הוא זגזגן, הוא אכזרי, הוא מייצר דעות קדומות, הוא חסר יכולת, הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא נרקסיסט, אומר וולש, שגם הוא מודה שלא עצמו יש קופת שרצים לא קטנה. וגם... כמה טוב בפנסיה המוקדמת, ברק ומישל אובמה מפרסמים את רשימת הלהיטים שמתנגנת להם במכונית בעיצומו של חום יולי-אוגוסט. בקאנטרי ראפ. איך אפשר בלי ריאנה? ועד ללהיט של הקיץ, סניוריטה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדר תל עובד, בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בביאריץ שבחופה האטלנטי של צרפת, שם מסתיימת היום פסגת ראשי שבע המדינות המתועסות ביותר בעולם. אמש גנב שם את ההצגה שר החוץ של איראן, ג'וואד זריף, שהגיע לביקור חפוז שהסתיים בינתיים ללא תוצאות. זריף לא פגש את מקרון, אבל לא את דונלד טראמפ. היום הוא מקווה להשיג הצהרה משותפת בנושא האקלים, שאמור היה לעמוד במרכז הוועידה. מביאריץ מדווח שליחנו גדעון קוץ.
הנשיא מקרון שלף אתמול בביאריץ שפן כבד במקצת מן הכובע, מה שהסביר בדיעבד חלק מהקרבות שניהל כאן עם דונלד טראמפ, כמו ילד עקשן שמאיימים לקחת ממנו את הצעצוע. שפן הצעצוע היה שר החוץ של איראן, מוחמד ג'וואד זריף. מטוסו נחת לפתע אחר הצהריים בביאריץ, ואחרי שאותר על ידי אתרי התעופה, הגיע האישור שזריף בתוכו, מקץ 3.5 שעות של פגישות, כשמטוסו של זריף המרישו וישר התקשר פקיד בכיר בנשיאות צרפת, כי זריף פגש גם את נשיא צרפת אמנואל מקרון. לאחר הפגישה עם מערכו הרשמי בבניין עיריית ביאריץ, שר החוץ איב לדריה ושר האוצר הצרפתי, כשלמסיבה הצטרפו גם עמיתיהם מבריטניה ומגרמניה. מכל מקום, זריף מהר לשלוח תמונות מפלילות, וכל המשקיפים כאן מסכימים כי ההישג הדיפלומטי הוא בראש ובראשונה שלו. הפקיד הבכיר טען גם, בניגוד למקורות בריטיים, כי השיחות היו דווקא חיוביות והימשכו. דונלד טראמפ, שהשכים הבוקר לפגישה עם נשיא מצרים אל סיסי, החליט להופיע בדמות המבוגר האחראי ולהתייחס בסלחנות למקרון. הוא אישר שנשיא צרפת סיפר לו על הפגישה, אבל הוא סירב להצטרף. מקרון שאל אותי בנושא הפגישה עם זריף, אמרתי לו, אם אתה רוצה לעשות זאת, עשה זאת, אתה לא חייב לבקש רשות.
I spoke to President Macron yesterday and I knew everything he was doing and I approved whatever he was doing and I thought it was fine and I think it's too soon to meet.
צריך הסכם חדש עם איראן, אובמה שילם להם 150 מיליארד דולר, צריך עסקה חדשה איתם, צריך גם שינוי משטר באיראן, אסור שיהיה להם נשק גרעיני, אבל צריך גם שיפסיקו את הטרור. זו אומת הטרור מספר אחת בעולם. לאיראן יש פוטנציאל גדול ואני מקווה שיהיו אומה מיוחדת. נראה מה יקרה. הם תחת לחץ כלכלי גדול. שוחחתי עם מקרון, הוא חזר ואמר, חשבתי שזה בסדר מה שהוא עושה. אני לא רציתי להיפגש כעת, אבל לאיראן יש פוטנציאל גדול. אתם יודעים למי יש פוטנציאל גדול, הוא הוסיף בחיוך לסיסי, לצפון קוריאה. באותה הזדמנות התייחס טראמפ גם לשפן שלו. עסקת המאה, היה אפשר לעשות הסכם בין הישראלים לפלסטינים, אך הנושא הסתבך בגלל הבחירות בישראל. נראה לי שהן ישראל והן הפלסטינים ירצו לעשות דיל. שילמו לפלסטינים 750 מיליארד דולר, הם צריכים לתת תמורה. המצב הזה נמשך שנים. חשבו שאי אפשר לפתור אותו, אני חושב שנוכל לעשות זאת.
Very tough. It got complicated by the Israeli elections. I think the Palestinians would like to make a deal. As you know, I cut off most funding.
היה אפשר לעשות הסכם בין ישראל לפלסטינים, אך הנושא הסתבך בגלל הבחירות בישראל. הפלסטינים רוצים עסקה, חתכו להם הרבה מהמימון, הם רוצים אותו חזרה. אני חושב שישראל גם רוצה עסקה. אולי תראו את תוכן העסקה עוד לפני הבחירות. יש פרשנויות לא נכונות. כולם אומרים שאי אפשר לעשות את העסקה. נראה, אני חושב שנוכל לעשות אותה. במחווה נוספת, הסכים טראמפ להופיע לצידו של מקרון במסיבת עיתונאים משותפת לסיכום הפסגה היום אחר הצהריים. במליאה עוד הספיקו לדון על המצב בסוריה ובלוב, אשר לנושא שאמור היה להיות בלב הדיונים, שריפות היערות באמזונס ונושא האקלים בכלל, הצליח מקרון עד כה להשיג הסכמה עקרונית של המשתתפים על הסיוע לחיבויין בהקדם, אבל לא על הייעור מחדש, כפי שקיווה. כאן גדעון קוץ, ביאריץ.
שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
שלום ערן.
נפתח אולי באמת בביקור הזה של ג'וואד זריף שם בביאריץ, העובדה שהוא לא נפגש עם טראמפ, לא מפתיעה. מה בכל זאת הושג, אם בכלל, מהביקור הזה?
קשה לדעת מהדיווחים בארצות הברית אם באמת הושג משהו. מה שברור זה שהושגה הבנה לפחות מצידה של ארצות הברית, או איזושהי הסכמה שבשתיקה, שיש מקום לנהל מסע ומתן על דה-אסקלציה, על הפחתת המתיחות והפסקת ההסלמה מול איראן. יכול להיות שהדבר נכפה על טראמפ על ידי מקרון, אבל כך או כך עובדה שהאמריקנים לא סרבו למהלך הזה, וזה כבר משהו שמעיד אולי על איזושהי כוונה. ושמענו כמובן את ההצהרות של האמריקנים שאומרות, אנחנו תמיד מוכנים לדבר עם האיראנים, אין לנו תנאים מוקדמים, אנחנו רוצים מסע ומתן. כמובן שזה לא הסתייע בביאריץ, ולא רק בגלל העובדה גם שזריף עצמו נתון תחת סנקציות אישיות שטראמפ הטיל עליו אך לפני כמה שבועות. אבל הישגים כרגע אין, כאשר בסופו של דבר ארצות הברית נדרשת לשלם מחיר לא קטן כדי להגיע להפסקת ההסלמה הזאת, כלומר היא צריכה להרפות קצת את העיצומים בתחום מחירת הנפט, להרשות לאיראן למכור קצת יותר, זאת לפי ההצעה הצרפתית, ואז האיראנים אמורים להסכים לחזור לתנאי הסכם הגרעין, להפסיק את ההפרות בתחום ההעשרה. זה רחוק מאוד מאיזושהי הסכמה, אבל העובדה שהשיחות האלה מתנהלות, ושכל הצדדים יודעים שהן מתנהלות, ואיכשהו אפילו נותנים אישור לזה, מעיד אולי על איזשהו רצון למצוא דרך משותפת בהמשך.
אז אין הישגים בפסגה עצמה, לפחות מבחינתו של טראמפ, אבל בכל זאת יש חדשות טובות שהוא מביא, בנוגע למלחמת הסחר עם סין, חדשות משמעותיות.
כן, חדשות מעורבות יש לומר, כי מצד אחד טראמפ נכנס לוועידה הזאת כאשר הוא מצהיר בצורה נחרצת שמלחמת הסחר בעיצומה, ומטיל עוד ועוד מכסים על סין שיכנסו לתוקף ממש בעוד שבוע. מצד שני, הוא אומר כעת שישנו רצון סיני להידבר, הוא מספר על שיחות שניהל שר האוצר שלו עם בכירים סינים, על רצון של סין כן לנהל מסע ומתן, ולא רק להמשיך ולהעלות מכסים בשני הצדדים, כך שהוא רואה בזה צעד חיובי, הוא מדבר הרבה על הסכם הסחר, למשל שהוא חתם עם שינזו אבה במהלך הפסגה, כאיזושהי דוגמה לכך שכפי שארצות הברית ויפן הגיעו להסכם סחר, כך אפשר לעשות את זה גם עם הסינים, אבל הכל נעשה כמובן בלי שתהיה איזושהי הסכמה כרגע על איך בדיוק עושים את זה, וכאשר טראמפ אולי נמצא בביארית, אבל העין פקוחה לעבר וול סטריט, שבעוד כשעתיים תפתח את המסחר, ואם יש שם עוד יום של התמוטטות שערים, אז כמובן שזה ישנה את מצב הרוח של הנשיא מאוד.
טוב, ומה שאולי ישפר את מצב הרוח של הנשיא, הוא שהוא מארח בשנה הבאה את ה-G7, ונראה שאולי הוא מעוניין לעשות את זה באחוזתו בפלורידה.
כן, לא סתם מארח, אלא גם איך שהוא מצליח לשווק באותה הזדמנות. הרמיזות שמשחרר טראמפ זה שהוועידת ה-G7 אכן תהיה בארצות הברית, בדרום פלורידה, וככל הנראה באחד מאתרי הגולף של הנשיא.
יש תקדים לתופעה כזאת שנשיא מכהן מארח באחוזה שלו משלחת כל כך משמעותית וגדולה של שואי עולם?
אני לא יכול לשלוף כרגע תקדימים, כי בכל זאת מדינה עם היסטוריה די ארוכה, אבל אין הרבה תקדימים של נשיאים שמחזיקים ברכוש ובנדלן כל כך רב כמו דונלד טראמפ, ובעיקר בנדלן מסחרי שהם מנסים להשתמש בו, שמשמש לדברים עסקיים תוך כדי הנשיאות, כך שזה נשמע לפחות חסר תקדים, אבל דונלד טראמפ הבטיח שהמקום שהוא חושב עליו מאוד מתאים, קרוב לשדה התעופה, יש שם מרחבים גדולים, הוא חושב שזה יכול להתאים.
וקרוב כמובן גם לבחירות בארצות הברית, זה פוטו אופ שהנשיא מאוד מעוניין בו עם מנהיגי העולם, להוכיח אולי גישה מאוחדת ואת עוצמתה של ארצות הברית, ואם כבר בחירות, בעוד שבמפלגה הדמוקרטית הבחירות המקדימות מתקרבות לנקודת הזינוק, עם 20 מועמדים וזירה צפופה מאוד, בצד הרפובליקני עד עכשיו טראמפ נהנה מחיים קלים, האם זה עומד להשתנות?
אולי, אבל ממש בקושי, ממש בשוליים. יש לנו עכשיו לפחות מישהו אחד שמעורר קצת רעש בניסיון להרער על המועמדות של טראמפ מטעם המפלגה הרפובליקנית לנשיאות. צריך להזכיר קודם כל שמאוד לא מקובל שיש תחרות פריימריז אמיתית לנשיאים מכהנים כאשר הם מתמודדים על הקדנציה השנייה, גם לאובמה לא היה באופן משמעותי, אבל עכשיו ג'ו וולש, חבר קונגרס לשעבר מאילינוי, מישהו שדווקא היה ידוע כתומך טראמפ, מי שהסתבך באמירות גזעניות, איש מפלגת, איש תנועת מסיבת התה במקור, דווקא הוא יוצא ואומר, אני מתמודד נגד דונלד טראמפ בבחירות, אני חושב שטראמפ הגזים ושהוא מהווה סכנה לאמריקה. בוא נשמע דברים שאמר וולש אתמול.
We've never had a situation like this. You can't believe a word he says. And again, I don't care your politics, that should concern you. He's nuts. He's erratic. He's cruel. He stokes bigotry. He's incompetent. He doesn't know what he's doing. George, he's a narcissist. Everything he cares about, the only thing he cares about is Trump. He doesn't give a damn about America. He doesn't care about the border. His supporters, I think, are tired of this. Our campaign slogan, George, is be brave. And I'm going to pound Trump every single day. He's a bully and he's a coward and somebody has to call him out. And I cannot believe nobody in our party is calling him out.
וואו.
הכל, הוא הכל, הוא מטורף, הוא נרסיסיסט, הוא מסוכן, הוא משוגע, הוא לא יציב. זה כנראה קמפיין הבחירות של חבר הקונגרס לשעבר וולש. אבל זה הכל מתנהל בשוליים. הסקרים כמובן מראים שדונלד טראמפ נהנה מתמיכה עצומה בתוך המפלגה שלו, כרגע לפחות ההתמודדות הזאת היא במסגרת אנקדוטה. האם זה יכול להשתנות? זה יכול להשתנות רק אם אנשים מתוך הזרם המרכזי במפלגה הרפובליקנית יחליטו לאתגר את טראמפ, יגידו אנחנו היינו מעדיפים מועמד מסוג אחר לגמרי, היו אולי דיבורים על כך בהתחלת תקופת הכהונה שלו, כרגע זה לגמרי לא עומד על הפרק, דונלד טראמפ יהיה מועמד.
הזכרת את קופת השרצים שיש לג'ו וולש עצמו, בואו נדבר קצת על האיש עצמו ומה שהוא מביא איתו למועמדות הזאת.
כן, בהחלט לא מביא איתו הרבה תמיכה או חשיפה ציבורית, אבל הפעמים המעטות שהוא עלה לכותרות זה היה בהקשרים של התבטאויות קיצוניות, התבטאויות גזעניות, הוא היה מעין מגיש רדיו שהורד מהאוויר בגלל אמירות גזעניות, הוא אחד מאלה שהצטרף, אגב, כמובן לקמפיין שטראמפ התחיל, של הברת'רס, של אותם אלה שפיקפקו בשאלה האם ברק אובמה נולד בארצות הברית, זה כמובן קמפיין שנתפס כגזעני, בהחלט היה מהקצה הזה במפלגה הרפובליקנית, וזה דווקא מעניין בהקשר הזה שהוא זה שבוחר לאתגר את דונלד טראמפ, אבל ג'ו וולש הוא לא דמות שמעולם זכתה לאיזושהי הכרה לאומית בארצות הברית, הוא לא שם שידוע מעבר לחוגים הפוליטיים המצומצמים שלו, ובוודאי שלא מישהו מהזרם המרכזי.
טוב, מה שבטוח התקשורת הליברלית בארצות הברית מחבקת אותו עכשיו, אנחנו ממש צופים כרגע בראיון שמתנהל איתו ברשת CNN מול עינינו, וגם שם הוא מנסה להגן על הרקורד שלו, על העבר המקצועי שלו, יהיה מעניין לראות כיצד המרוץ הזה יתקדם. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו לסבב אלימות נוסף בהונג קונג, אתמול נעצרו שם עשרות מפגינים ושוטרים, שוטרים נפצעו, בפעם הראשונה מאז החלו ההפגנות בשטח האוטונומי לפני כשלושה חודשים, השתמשו כוחות הביטחון במסעיות מים לפיזור המפגינים וגם בתחמושת חיה, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
הסיבוב החדש הזה של אלימות בהונג קונג הוא החמור ביותר מאז החלה המחאה בשטח האוטונומי לפני כ-12 שבועות. לאחר שקט שברירי של שבוע, סער אזור התעשייה צוין ון בעיר יומיים ברצף, והשיא של האימותים היה שם ממש, כאשר נאלצו כוחות הביטחון להשתמש בתותחי מים, בחדורי גומי ואף בתחמושת חיה נגד המפגינים שהשליחו עליהם אבנים, פצצות תבערה מאולתרות וניסו להקותם במקלות. משטרת הונג קונג פרסמה היום הודעה שלפי ה-36 מפגינים נעצרו אתמול בעת האימותים, הצעיר בהם בן 12. לפי ההודעה, כמה שוטרים הובאו לבית חולים לאחר שנפצעו בידי המפגינים. המשטרה גם נתנה הסבר לירית תחמושת חיה, שישה שוטרים נאלצו לאיים על המפגינים בנשק, ושוטר אחד ירה יריית הזערה כדי לפזר את ההמון שסיכן את חייהם של עמיתיו, לשון הודעת המשטרה. בהפגנה אחרת בעיר, המונית הרבה פחות ושקטה, התאספו אתמול בהונג קונג קרובי המשפחה של השוטרים וקראו למציאת פתרון פוליטי למשבר. הכל ממתינים כעת להופעתה השבועית לפני העיתונאים של קרי לאם, ראשת הרשות המבצעת של הונג קונג, שאולי תבהיר על הצעדים הבאים של השלטון המקומי וגם של בייג'ין, שנמנעה לפי שעה מהתערבות ישירה במתרחש.
שלום לישראל פישר.
שלום, שלום.
כתב כלכלה עולמית בדמרקר, נראה שהעניין הזה שם בהונג קונג מתחיל לצאת מכלל שליטה, אם הוא לא יצא כבר מכלל שליטה. מה ההשלכות הכלכליות של הדבר הזה?
הונג קונג היא, קודם כל, התושבים בהונג קונג מאוד מבולבלים. אני דיברתי גם היום עם כמה אנשים שהכרתי בהונג קונג בביקור שלי שם לפני כשבוע וחצי, והם מאוד מבולבלים. התחושת ביטחון הגדולה הזו שהייתה להם נעלמת, כי אנחנו כבר מתחילים לראות סימנים של מיתון. הפגיעה בתיירות הרבה יותר חמורה ממה שחשבנו. יש איזשהו עוצר הנפקות בבורסה המקומית, אחד הענפים הכי חשובים בהונג קונג זו הבורסה המקומית שלה, ועכשיו כל החברות הזרות ששוקלות אולי לצאת להנפקה שם, לא עשות את זה עכשיו, אז יש כאן איזשהו משבר מתפשך שמתחיל לפגוע גם באמון של אנשים שאני מדבר איתם במערכת הכלכלית.
אני יכול לספר לך שקרובי משפחה שלי שהתכוונו לנסוע לבקר בהונג קונג, התכנון שלהם היה לטייל בסין ובין היתר לעבור בהונג קונג, החליטו לפסוח על הביקור הזה הפעם, אפשר להניח שהם לא היחידים.
הם ממש לא היחידים, יש ירידה חדה מאוד בתיירות, אנחנו יכולנו לראות את זה בשביתות שהיו בשדה התעופה לפני כשבועיים, שפתאום הושבתו כל הטיסות, ואנשים לא יודעים אם הם יכולים לבוא, ואז אתה שומע כל, את הדיווחים בחדשות על הרובי מים ועל הגז מדמיע, ועכשיו גם אש חיה, ורואים כל מיני סרטונים של התארגנויות שהאלימות באמת מחריפה, גם מצד המפגינים שהם טענו, אנחנו עושים את הכל בשקט, עכשיו הם לא טוענים את זה יותר. הם אומרים, אנחנו כבר פחות נחמדים, או לפחות חלקים מסוימים מקרב המפגינים האלה, אומרים, אנחנו כבר פחות נחמדים, והונג קונגים מצידם מזהירים, זה מצב מסוכן, וזה משפיע מאוד על הכלכלה, זה מדרדר מאוד את הביטחון, באמת הנכס העיקרי שיש להונג קונג, זה הביטחון שהיא נותנת למשקיעים בה, לבנקים, למוסדות הבינלאומיים, למי שרוצה לגייס באמצעות הכספים, ואין עכשיו את הביטחון הזה, ואם לא יהיה את הביטחון הזה להונג קונג, ההבחנה בינה לבין עיר סינית אחרת תהיה פחות ברורה. צריך להגיד שמי שכן נהנה מהדבר הזה, שהביטחון בהונג קונג קצת יורד, אלה לא הסינים, אלא דווקא מקומות כמו סינגפור, שגם צלה, אנחנו, סינגפור תמיד מתעדרת, אנחנו השאר לסין, מי שרוצה להשקיע בסין, צריך לעבור דרכנו. גם בטייפה, בטייוואן אומרים, אנחנו השאר לסין, אותו דבר בדיוק. כל אחת מהערים הללו מנסות לשכנע אנשי עסקים בכל העולם, מי מהן ישר הקרוב יותר, הטוב יותר והנגיש יותר ל-1.3.
תסביר לנו עד כמה באמת הונג קונג משמעותית לכלכלה הסינית, שהיא כלכלה עצומה, והונג קונג, בוא נודע לאמת, זו טריטוריה בסך הכל די קטנה, עם 8 מיליון תושבים, 9 מיליון תושבים, משהו כזה, עד כמה הכלכלה שם היא מנוע צמיחה לכלכלה הסינית?
אני אתן לך מספר, נתון אחד רק כדי לסבר את האוזן. ב-1997, כשהונג קונג עברה משליטה בריטית לשליטה סינית, התוצר המקומי בהונג קונג, זאת אומרת כל מה שהכלכלה הונג קונגית מייצרת דרך הבנקים, דרך השירותים, דרך הטכנולוגיה, דרך הכל, הכל היה שווה ל-16% מהתוצר של סין הגדולה. זה נתון מדהים. כיום התוצר של הונג קונג עדיין גדול יחסית, זה אבל רק 3%, פחות מ3% ממה שמהתוצר של כל סין. חוץ מזה, הסינים יודעים גם טוב מאוד שלא כדאי להסתמך על הונג קונג, והם כן מתכוננים כבר לתוכנית להשתלט לחלוטין על העיר, והם מחזקים את העיר שנזן, שנזן שנמצאת ממש מעבר לגבול, כמה דקות, הם מחזקים אותה, והם עושים את זה לא עם תעשיית פיננסים, לא הייתי קורא לה מיושנת, אבל היום העולם הולך אל תעשיות טכנולוגיה, והם עושים את זה בדיוק באמצעות תעשיות טכנולוגיה.
ובמילים אחרות, בואו נעביר את הכלכלה לצד השני של העיר, המשקיעים לא ממש ירגישו והכלכלה לא תיפגע, ואנחנו נוכל להיכנס לעשות סדר. בואו נדבר רגע על מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין. אתמול יוצא הנשיא טראמפ בהודעה דרמטית ואומר, סין התקשרה אליי, סין, כן, לא ה...
סין, כל סין צלצלו אליו.
כן, סין צלצלה לבחירי המשק האמריקנים, והודיע שהיא מוכנה לקיים מסע ומתן. עד כמה זה רציני?
לא רציני. כי מה שקרה, כן...
עד כדי כך, לא רציני.
לא רציני בעיניי, אתה יודע, קטונתי, אבל בעיניי. סגן ראש ממשלת סין באמת אמר באופן פומבי שהמטרה של סין היא לא הסלמה במלחמת הסחר, אלא לנהל מסע ומתן רגוע. ככה הוא קרא לזה, רגוע. מיד אחר כך בא טראמפ אומר, סין צלצלה אליי. וזה להזכיחה אחרי שטראמפ אמר אתמול שהוא מתחרט, אבל בעצם הבית הלבן הוציא הודעה על זה שהחרטה היחידה שלו היא שהוא לא העלה את המחסים יותר. אז איזו מין חרטה זו הייתה. והיום יש עיתון סיני שנקרא Global Times, שהוא עיתון שיוצא גם באנגלית וגם בסינית, והוא נחשב לשופרו של הממשל. כשהממשל הסיני רוצה להעביר משהו למערב, הוא עושה את זה באמצעות ידיעה ב-Global Times באנגלית. העורך של Global Times מצייץ הרבה מאוד, החשבון הטוויטר שלו מאוד 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 פופולרי בקרב משקיעים, יש לו הרבה מאוד ציוצים שקשורים לכלכלה, והוא בציוץ שלו אומר, אף בכיר סיני לא דיבר בנושא הזה באופן ישיר בימים האחרונים מעניין. עם שום בכיר אמריקאי. זה לא מפריע בינתיים לבורסות באירופה או לבחירי הנפט.
להתאושש קצת.
בבוקר, היום בבוקר היו ירידות חדות באסיה, ואז טראמפ דיבר, אז המסחר באירופה כבר מתנהל בעליות, והנפט חוזר לעלות. אבל הדברים של העורך של Global Times מבהירים, יש לו מקורות טובים, הוא ידוע בתור מישהו שהיא מקורות טובים מאוד בממשל הסיני, שלא לומר, מדליפים דרכו בכוונה את המידע
הזה. והנה הוכחה עד כמה העניין הזה של שווקים הוא כל כך הרבה יותר פסיכולוגיה מכל דבר שקשור לעובדות. ישראל פישר, כתב כלכלה עולמית בדמרקר, תודה.
תודה רבה, להתראות.
יפן הודיעה שתוציא מכלל שימוש את אחד הכורים שברשותה. שלום לטלין בר, מומחה לטילים ותחום החימוש.
שלום ערן.
וגם שדרגנו אותך למומחה לגרעין, בוא נאמר זאת כך.
רק בינינו, שלא ישמעו.
אנחנו מדברים על תחנת הגרעין הגדולה בעולם, נכון?
כן.
לצרכים באמת. אזרחיים.
כן, כן, כור כוח להפקת חשמל.
עד כמה תחנות כוח כאלה משמעותיות לכלכלה היפנית בכלל ליפן?
תראה, עד לפני מספר שנים קרוב ל-30%, אולי אפילו מעט יותר מהחשמל שהופק ביפן, הופק ממקורות של אנרגיה גרעינית. לאחר התקלה החמורה שהייתה בפוקושימה, הממשלה היפנית צמצמה באופן ניכר, זה ירד כמעט ל-3% בלבד, ובשנים האחרונות יש איזושהי דחייה של הנושא, והחלטות ממשלה להעלות שוב את כמות החשמל שמופקת באנרגיה גרעינית למספר אחוזים הרבה יותר גבוה, עד כדי 20% לפחות, ולכן גם משקיעים בין היתר בפיתוח התחום.
יש יתרונות גדולים בעניין הזה של אנרגיה גרעינית, בעיקר בעידן הזה שבו אנחנו מדברים על איכות סביבה הולכת ונפגעת, על יערות האמזונס שהולכים ונשרפים, התחממות גלובלית. אנרגיה גרעינית היא אנרגיה נקייה עד שהיא מפסיקה להיות נקייה.
כן, תראה, קורים גרעיניים שהם מטופלים כפי שצריך, בנויים בסטנדרטים גבוהים של בטיחות, הם באמת נקיים, ברור לחלוטין. מספר התאונות הכולל בקורים גרעיניים, מאז שיש כזה דבר בעולם, הוא מאוד מאוד נמוך. מספר האנשים שמאבדים את חייהם כל שנה בשל זיהום אוויר משריפת דלקים מאובנים, פחם, נפט, גז, הוא באמת במספרים מבהילים. העניין הוא שבאמת הקמה של תחנות כוח גרעיניות היא דבר מאוד יקר מצד אחד, הטיפול ב פסולת הגרעינית, הנושא של הבטיחות הוא עולה הרבה מאוד כסף, והייתי אומר שבעקבות חלק מהתקלות, אני לא יכול לשלול את זה לחלוטין שזה במידה מסוימת מוצדק, אבל בעקבות חלק מהתקלות הגרעיניות, בין אם זה צ'רנוביל או פוקושימה או אי שלושת המילים בארצות הברית בזמנו, יצא לאנרגיה גרעינית שם מאוד מאוד רע, מה גם שחלק לא קטן מהציבור הרחב חושב שתקלה בכור גרעיני משמעותה הירושימה או נגסאקי, וזה כמובן דבר שאין לנו נכון.
איפה עדיין משתמשים בכורים גרעיניים למטרות אנרגיה? צרפת היא בעצם המדינה המובילה בעניין הזה, נכון?
צרפת עברה בזמנו את ה-80% מצריכת החשמל שלה שמופק ממקורות גרעיניים, גרמניה הייתה מדינה הרבה קורים, למרות שיש סגירה שם, בארצות הברית יש לא מעט קורים גרעיניים, רוסיה כמובן. תראה, בסך הכל מדינות שיש להן כבר תשתית טכנולוגית בתחום הגרעיני, יכולות לשדרג בצורה משמעותית את אמצעי הבטיחות הנדרשים, וסך הכל זאת אנרגיה, היא לא רק אנרגיה נקייה בסופו של דבר, אלא גם אנרגיה שהיא מאוד מאוד חסכונית, מכיוון שאת אותו דלק גרעיני שאתה משתמש בו בקור, אפשר להוציא אחרי זמן מה, לאבד אותו מחדש ולהכניס אותו למחזור פעילות נוסף, ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, עד שהוא בעצם מתקלה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד יעיל. הדבר היחיד שהוא כמובן משהו שאנחנו עוד לא רואים, זה מדינה כלשהי שכלל האנרגיה שלה היא אנרגיה נקייה לחלוטין, שמש, רוח, ים או דברים נוספים. יש לנו דרך ארוכה לעבור עד שנגיע למטה.
מה עם אנרגיות עתידיות? אפשרויות אולי להפיק אנרגיה בדרכים מתקדמות יותר? זה על סדר היום?
תראה, יש אנרגיה מסוימת שהיא על סדר היום כבר עשרות רבות של שנים, וזה כמובן היתוך, אנרגיה, גם סוג של אנרגיה גרעינית, אבל מדברים על זה הרבה מאוד שנים, מה שנקרא היתוך קר, או היתוך בטמפרטורות יחסית לא מאוד מאוד גבוהות.
מסוכן פחות?
כן, כן, מסוכן פחות, אבל בוא נאמר, כל עוד יהיו מים על פני כדור הארץ, ואין הכוונה דווקא למים נקיים, כך מים מהים או מי ביור אפילו, כן? אפשר יהיה להפיק אנרגיה כזאת. הדבר היחיד זה שמונע מאיתנו זה שאנחנו לא יודעים איך לעשות את זה. תיאורטית זה כמובן נכון, מדברים על מקורות אנרגיה נוספים שמבוססים על הליום 3, זו איזוטופ מסוים שאפשר להביא אותו אפילו מהירח בכמויות גדולות, אבל גם פה אנחנו לא יודעים איך לבנות את הדבר הזה, ולכן לצערי אנחנו עדיין כבולים בכל מיני טכנולוגיות שחלקן מוכרות גם ממאות קודמות.
טל אינבר, מומחה לטילים, מומחה בתחום החימוש, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה.
עכשיו זה רשמי, עיר הבירה של אינדונזיה הוחלפה וכבר איננה העיר ג'קרטה. נשיא אינדונזיה הודיע לפני שעה קלה על ההחלטה הזאת, בין השאר בטענה כי האזור החדש בטוח מפני אסונות טבע. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה, רועי בק.
שלום, ערב טוב.
ככה מחליפים עיר בירה, ומי היא עיר הבירה החדשה?
כן, אכן זה רשמי, ולפי נשיא אינדונזיה ג'וקו וידודו הוחלט סוף סוף להחליף את בירת אינדונזיה ג'קרטה בעיר אחרת. אנחנו עדיין לא יודעים מה השם שלה, אבל נמצאת במקום לחלוטין שונה מג'קרטה שבדרום מערב אינדונזיה, לאזור קלימנטן, מחוז מזרח קלימנטן שבצפון מזרח אינדונזיה. ולמעשה אמנם זה נחמד וזה נראה כקוריוז, אבל חשוב לציין שג'קרטה שוקעת מדי שנה כ-25 סנטימטר. האדמה שם מאוד בוצית, מאוד מה שנקרא קריית הנגולת, וחצי למעשה מהעיר עצמה, מטרופוליס ענק של 10 מיליון איש, שממש יש שם פקקים חדשות לבקרים, חצים בעצם מפני העיר נמצאים מתחת לפני הים, ולכן אולי זה לא כל כך, יש בזה יותר מן הרצינות מאשר מן הצחוק. כן, זה בהחלט דבר לא שגרתי, לא רואים את זה כלום, וחשוב מאוד אגב שכדי שאנחנו נקשיב מה שהוא אומר, ג'וקו וידודו, מה שהוא אומר היום.
הנה.
Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam 3 tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi
ibu
kota. Alhamdulillah, kami telah mengkaji selama 3 שנים. תוצאות המחקר פשוט מראות שהמקום האידיאלי לעיר הבירה החדשה הוא מה שכמו שציינו באזור מזרח קלימנטן. יש בו, במקום הזה יש מינימום סיכון של אסונות טבע, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מקום אסטרטגי, כי הוא בעצם מחבר את אינדונזיה עם מרכזה, והסיבה השלישית שהוא אומר היא פשוט שהמקום הזה קרוב יותר לאזורים מפותחים מאשר אינדונזיה, מדינתיים. בהחלט, אני אגב יכול לומר, חשוב למאזינים, אפשר לומר למאזינים, למי שמסבר את הזמן של המאזינים, במיינמר למשל, מדינה אחרת בדרום מזרח אסיה, היה ניסיון להעביר, כלומר, הבירה עברה מיינגון לנייפדאו, כן, מיינגון, הניסיון הזה אפשר לומר לא כל כך צלח, יינגון זה בעצם המרכז, זה הלב של מיינמר, יש שם עדיין, בוודאי כל המסחר של הסקטור הפרטי, יש שם גם עדיין הרבה הרבה מן הסקטור הציבורי, אפשר לומר שזה לא כל כך הצליח.
טוב, אתה יודע שיש עמים שבהם הבירה איננה קדושה, ואז כל הסיפור הזה פשוט הרבה יותר, ואפשר להעביר את הבירה ממקום למקום.
קוריאה, כל הסיפור הזה נדלני גרדה.
נכון, נכון. קוריאה הדרומית, יש גם התפתחויות שם בכיוון הזה. כך שאתה יודע, גם אפשר להגיד במידה מסוימת שהניסיון של להעביר את מוסדות השלטון כאן אצלנו לירושלים הוא ניסיון מאתגר, ואנחנו רואים את זה שוב ושוב בניסיון להציב שם ארגונים וחברות וכלכלה מסגשגת, וזה לא כל כך פשוט תמיד.
נכון.
רועי בק, כתבנו מדרום מזרח אסיה, תודה.
תודה רבה.
אז העולם מבטיח להתגייס ולחבות את השריפות בברזיל. מה קורה שם בשטח? אנחנו מבקשים לשמוע מכתבנו בברזיל, רן לוצקי. שלום רן.
שלום, צהריים טובים.
תמונת מצב על המשך השריפות הנרחבות באמזונס, ביערות הגשם.
כן, הצבא התחיל להגיע לאזור. עד עכשיו בערך 400 חיילים כבר נמצאים בצפון מערב ברזיל ומשתתפים במאמצים לכיבוי האש. אומרים שעוד אלפים יגיעו בימים הקרובים, בתוקף הצו שחתם הנשיא ביום שישי, שמאפשר הצבא לפעול באזורים האלה. צריך לזכור גם שזה אזור ענק, כן, מאוד מאוד גדול, והשריפות הן לא דווקא במרכזים עירוניים, אלא להפך מאוד מרוחקים מהם, ככה שמאמצי כיבוי נעשים אולי בעיקר בעזרת מעביר, בעזרת מטוסים. עיקר חשיבות הצבא יותר במניעה, בלראות שלא מוציבים עוד שריפות, שזה בהחלט יכול להיות משמעותי.
אז זה האתגר הגדול, ועכשיו אנחנו שומעים גם על התגייסות של הקהילה הבינלאומית. פסגת ה-G8 מבטיחה להגיש סיוע לברזיל. במה זה התבטא?
זאת השאלה הגדולה. אני ראיתי את ההודעה שהם אומרים שהם מנתו 20 מיליארד דולר, יעבירו למדינות, לא רק לברזיל, אלא למדינות באגן האמזונס. זה מעניין, כי רק לפני כמה שבועות, למשל גרמניה ונורווגיה, שהחזיקו קרן גדולה ועשירה כדי באמת לשמור על הסביבה באמזונס, הפסיקו את הסיוע לאור המדיניות של ממשלת ברזיל, שלא עשתה מספיק. אז עכשיו אנחנו רואים בדיוק ההפך, שדווקא כן מזרימים כספים. אני חושב שהשאלה הגדולה היא באמת איך יחלקו את הכספים האלה, איך לאן הם ילכו, ואיך יוודאו שהם באמת מגיעים למטרה הנכונה, ולא כמו שראינו קודם. כספים עוברים, אבל על הטבע לא כל כך שמרו.
עכשיו, ראינו בימים האחרונים הפגנות, גם בסאו פאולו, גם בריו דה ז'נרו. עד כמה ההפגנות האלה משקפות את הלך הרוח בציבור שבחר בבולסונארו רק לפני חודשים אחדים?
כן, באמת שזה נקודה מעניינת לנושא הזה, כי הסיפור הזה הוא הגיע מבחוץ, הוא לא הגיע בפנים. כל הלחץ מופעל בבולסונארו, לחץ קיצוני, וגם עכשיו עדיין זה לא בראש הכותרות פה בעיתונים, ההפגנות לא היו גדולות, ממש לא. זה לגמרי נושא שהגיע מבחוץ לתקשורת הברזילאית והופעל ככה. שאלה למה זה קרה דווקא עכשיו? יש סברה שאומרת שבשבוע שעבר, בדיוק ביום שני שעבר, הגיע ככה ענן שחור בשמי סאו פאולו, קצת חריג לעונה הזאת, ואחרי זה אמרו שזה הגיע כנראה לעשן מהאמזונס, יחד עם זה מצב אקלימי מסוים, והרבה אנשים צילמו אלו לרשתות החברתיות. יש סברה שאומרת שמה הרשתות החברתיות זה עבר לתקשורת הממוסדת, ומשם המנהיגים באירופה שקשובים כמובן לתקשורת התחילו לדבר, להפעיל אחת, ואז זה הגיע לברזיל. אבל זה לא במרחובות מברזיל, אני חושב שכבר דיברנו על זה כמה פעמים, שמצב המצער שכל מה שקורה באמזונס הוא ממש לא ראש סדר היום הברזילאי, וזה כבר הרבה מאוד שנים. רק יכולים לקוות שעכשיו באמת משהו ישתנה.
רן לוצקי, כתבנו בברזיל, תודה.
תודה, להתראות.
שבעה חודשים לאחר הבחירות לנשיאות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו וניצחונו של פליקס צ'יסקדי, הגיעו חברי הקואליציה להסכמה על הקמתה של ממשלה. הקבינט החדש יכלול 65 שרים ממפלגתו של צ'יסקדי ומפלגתו של הנשיא לשעבר ז'וזף קבילה. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיס.
בחודש דצמבר בשנה שעברה נערכו ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו בחירות לנשיאות. העם בקונגו ציפה זמן רב לבחירות האלה. הנשיא ז'וזף קבילה, אשר שלט במדינה ביד ברזל במשך שנים רבות, לא יכול היה להתמודד שוב. כך קבעה החוקה. והתחושה הייתה שהנה תעבור הממשלה לידי האופוזיציה. אבל הדברים התגלגלו אחרת. אחד ממנהיגי האופוזיציה, פליקס צ'יסקדי, סירב לאחד כוחות עם מנהיגה של מפלגת האופוזיציה הגדולה יותר. הוא בחר להתמודד לבד, פחות או יותר לבד. בניגוד לציפיות ולהערכות של המומחים, ועדת הבחירות הכריזה על ניצחונו של צ'יסיקדי. האופוזיציה טענה כי מדובר במרמה. אנשי האופוזיציה טענו כי הנשיא לשעבר ז'וזף קבילה החליט לתמוך בצ'יסיקדי, מכיוון שהבין שהמועמד שהוא עצמו הריץ חסר כל סיכוי לנצח. למרות טענות האופוזיציה, החליט בית המשפט העליון לאשר את ניצחונו של צ'יסיקדי, ולאחר מספר שבועות הוא הושבע לנשיא. אבל הניצחון הזה לא הספיק לו כדי להקים ממשלה. בבחירות המקבילות לפרלמנט ניצחה המפלגה של קבילה בגדול. גם כאן טענה האופוזיציה למרמה, גם כאן דחה בית המשפט את הטענות. בין כך ובין כך, כדי להקים ממשלה, נאלץ צ'יסיקדי לנהל מסע ומתן ארוך במיוחד עם אנשיו של קבילה, כלומר מסע ומתן שערך 7 חודשים. ורק אתמול הצליחו נציגיו של הנשיא להודיע כי הצדדים אכן הגיעו להסכם.
Le peuple congolais a attendu beaucoup ce gouvernement. Il s'agit d'une expérience de cohabitation qui est la première dans notre pays.
העם הקונגולי זכיקה הרבה זמן לממשלה הזאת. זוהי הפעם הראשונה שבה מוקמת ממשלת אחדות במדינה שלנו. שתי המפלגות הזדקקו לזמן כדי לנהל דיאלוג, כדי להסיט את כל מה שעלול לפגוע בהתנהלותה של ממשלה. אבל אני מאמין שהיה כדאי לחכות. כך הכריז בקול גדול ראש הממשלה החדש. פרטי ההסכם מגלים מדוע בעצם ערכה הקמת הממשלה זמן רב כל כך. על פי ההסכם, תכלול הממשלה החדשה 65 שרים.
דטה, מיניסטר דה לורבניסם והביטה, מסיו פיוס מואבילו מבאיו מוקלה. מיניסטר דטה, מיניסטר דה לקומוניקציה.
42 שרים ממפלגתו של קבילה ו-23 ממפלגתו של צ'יסיקדי. 77% מהם לא שרתו מעולם בתפקיד של שר, ורק 17% מהשרים הם שרות. ממשלה עצומה עם אתגרים עצומים. ממשלתו של צ'יסיקדי תיאלץ עכשיו לנסות לאחות את הקרעים במדינה, ובה בעת להתמודד עם המצב הכלכלי הקשה. העבודה שמצפה ל-65 השרים החדשים רבה במיוחד. כאן רינה בסיסט.
ואנחנו קרוב יותר אלינו, לים האדום, לא הים האדום שאצלנו, אלא זה שבסודן, אותו ים אדום בסופו של דבר, ושם מצב חירום בשל אימותים קשים בין שתי קבוצות אתניות, על פי הדיווחים, לפחות 16 בני אדם נהרגו שם. הסיבה לאימותים הללו עדיין לא ברורה, שווה ומדווחת עורכת אפריקה, רינה בסיסט.
לפני שבוע חגגו אלפי סודנים את הקמתה של ממשלה זמנית. רבים מתושבי המדינה יצאו לרחובות. המועצה הצבאית השלטת חתמה עם נציגי האופוזיציה על מסמך להקמת ממשלת מעבר משותפת לשלוש השנים הבאות, כלומר עד לעריכתן של בחירות חופשיות ודמוקרטיות. מבחינתם של אזרחי המדינה, טקס החתימה סימן את סיומה של תקופה קשה, סיומם של חודשים של הפגנות ועימותים בין כוחות הביטחון לאזרחים, בעקבות דרישת האזרחים להעביר לידיהם את השלטון. אבל אירועי סוף השבוע האחרון אינם מבשרים טובות. בעימותים שפרצו בין שני שבטים במזרח המדינה, נהרגו 16 אזרחים. בעקבות העימותים, הכריזה הממשלה החדשה על מצב חירום במחוז הזה שבמזרח המדינה, מחוז הים האדום. מדובר באזור רגיש במיוחד. בירת האזור היא העיר פורט סודן, הנמל החשוב ביותר של המדינה. לשם מגיעות רוב הסחורות המיובאות לסודן. הנמל שם משמש גם לייצוא הנפט של דרום סודן השכנה, ובעצם מדובר באזור אסטרטגי חשוב ביותר על חופי הים האדום. משום כך חוששים השלטונות מהתפרצות של אלימות שם. עדיין לא ברור בדיוק מה מקורם של העימותים. על פי כמה דיווחים, ידיים חיצוניות בחשו בפרשה ועודדו את האימות הקשה בין בני שבט בניאמר לחברי שבט הנובה. מה שברור הוא שהרשויות הגיבו מהר ובחריפות. מפקד כוחות הביטחון באזור פוטר מיד, וכך גם המושל של המחוז. וכאמור, הוכרז גם מצב חירום.
ويشدد مجلس السياده الانتقالي على حياديه الاجهزه العسكريه والامنيه وتعاملها
ממשלת המעבר הריבונית מדגישה את הניטרליות של כוחות הביטחון בטיפולם בצדדים של האימות, וכל מי שניסה לפעול לטובת אחד מהצדדים יטופל באופן החלטי וחמור, כך הודיעו הרשויות. ממשלת המעבר הריבונית תומכת בפתרונות חברתיים ופוליטיים לסכסוך הזה, כדי להביא לדו-קיום ולשלום חברתי בעיר פורצודן. הממשלה גם מדגישה את חשיבותה של העיר כנמל המרכזי של סודן. איום על פורצודן משמעותו מבחינת הממשלה איום על הביטחון הלאומי, כך הציר דובר הממשלה. אבל גם במחוזות אחרים בסודן לא שקט. לכל הצרות והאימותים הללו נוספו בשבועות האחרונים גם שיטפונות ענק במדינה, אשר הרסו יותר מ-13,000 בתים במחוז הנילוס הלבן. על פי דיווח של האום, יותר מ-50 בני אדם נהרגו בשיטפונות הללו במהלך שלושת השבועות האחרונים, ויותר מ-200,000 אנשים נעקרו מבתיהם. כאן רינה בסיסט.
אירופה עכשיו בעוד יממה יחליט נשיא איטליה סרג'יו מטרלה אם להכריז על בחירות מוקדמות או להעניק את הנהגת המדינה לקואליציה חדשה שמורכבת ממפלגת חמשת הכוכבים האנטי-ממסדית ומפלגת השמאל הדמוקרטי. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
המסע ומתן בין מפלגת חמשת הכוכבים למפלגת השמאל הדמוקרטית בעיצומו. נשיא המדינה סרג'ו מטרלה מצפה בקוצר רוח לדעת אם עליו להכריז על בחירות חדשות או להעניק אור ירוק לממשלה חלופית. נראה כי הבעיה העיקרית היא מי יהיה בראש הממשלה. חמשת הכוכבים רוצים את ראש הממשלה שיתפטר, ג'וזפה קונטה, המקורב אליה, ואילו הדמוקרטית רוצה בשינוי.
Noi pensiamo che in un governo di svolte e di discontinuità la discontinuità debba
אנו סבורים כי ממשלת שינוי חייבת להחליף גם את האנשים, אך נעשה כל מה שביכולתנו להקים ממשלה חדשה, אומר מזכיר המפלגה ניקולה זינגרטי. הלגה וכל מפלגות הימין דורשות בחירות מוקדמות. הן יודעות שיסקו ללא קושי אם יתקיימו בהקדם. שמועות אומרות כי מתאו סלוויני מוכן למכור את נשמתו כדי שהשמאל לא יעלה לשלטון. הוא מנסה כעת לשכנע את חמשת הכוכבים להקים את אותה ממשלה שהוא פרק. במקרה של כישלון להקמת ממשלה חלופית, יאלץ הנשיא להקים ממשלה זמנית שתעביר תחילה את התוכנית הכלכלית ואחר כך תוביל את איטליה לבחירות חדשות. כאן יוסי בר, רומא.
צרות גם באחת מהאומנויות האהובות יותר באיטליה, אופרה. בכדי להציל את האופרה חייבים לתת לה למות, כך אומרים מי שמעוניינים בשיקום התחום שקיץ 2019 לא הועיל לו. זמרת אופרה עמדה לחקירה על גזענות, החודש יושב עימות משפטי בין בית האופרה מטרופוליטן ומנצחו שהוא אשם בהטרדה מינית. על הסיכוי להציל את האופרה כתבת כאן תרבות בר בלפר, יוצאת להציל את האופרה מהפנטום.
קיץ קשה עובר לאופרה. אננה טרבקו, פלסידו דומינגו חצו את העולם עם השירה האופראית שלהם וממש יצרו לעצמם שם בתרבות הפופולרית. ג'יימס לוויין, מנצח האופרה לשעבר, גרף שבחים והיה המנהל המוזיקלי של מטרופוליטן במשך 40 שנה. אבל הקיץ שלושת אומנים דגולים אלו זכו לחותרות מגנות. בחודש יוני, לאחר ששיבחו את זמרת הסופרן אננה טרבקו על שירתה באופרה איידה של ורדי, שאלו אותה פשוט מדוע בחרה להופיע עם איפור אור שחור. נטרבקו אמרה כי נדרשים פנים וגוף שחורים בדמות הנסיכה האתיופית בסוגריים החולה מהאופרה הגדולה של ורדי. תגובה זו ברשתות החברתיות הובילה כמובן לשערוריה והאשמות גזעניות. בתחילת אוגוסט, אופרת המטרופוליטן בניו יורק ישבה את הקרב המשפטי שחל כשנה וחצי בינה לבין המנצח והמנהל המוזיקלי לשעבר, ג'יימס לוויין. לוויין הושעה מתפקידו ולבסוף פוטר לאחר סדרת האשמות על הטרדה מינית שהותחו בו. לאחר פיתוריו, לוויין טבע את המטרופוליטן על השמצה והפרת חוזם. שבוע לאחר מכן התגלה כי 9 נשים מאשימות בהטרדה מינית את אחד מזמרי האופרה האהובים ביותר הנחשב לשגריר האופרה, פלסידו דומינגו, שהמשיך למשוך קהל האולמות גם בגיל 78. בתי האופרה בארצות הברית ביטלו את הקונצרטים המתוכננים עם דומינגו, ובאירופה מחכים לראות אם יהיה ביקוש לאופרות בהם משתתף. מעריצים ועמיתים לעבודה הגנו על שלושת המוזיקאים הנחשבים לנכסים בסגנון האומנות הנחשב במשך עשורים לגוסס. אפשר לראות זאת בירידה שחלה במחירת הכרטיסים והעלייה המובהקת בגיל הקהל. לכן התגבשה הדעה שכדי להציל את האופרה ואת המוזיקה הקלאסית באופן כללי, הציבור מחויב לאפשר למטאפורית למות שתוכל להיוולד מחדש מגעגוע. בהצהרה שניתנה לסוכנויות הידיעות אשר שברה את האשמות מיתו נגדו, הגיב זמר הסופרן פלסידו דומינגו כי הכללים והסטנדרטים לפיהם אנו נמדדים וצריכים להיצמד כיום שונים לחלוטין מאלו בעבר. אך לדבריו, אם נמשיך להיצמד לחוקים ולסטנדרטים של העבר, הפקה לאחר הפקה, עונה לאחר עונה, איך יוכלו לצפות מאיתנו להיצמד גם לכללים של ההווה?
ועם הצלילים האלה אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרת, לובד וורית שולץ, הטכנאי מיכאל אולשוונג ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף ההסקטים של כאן, חפשו אותנו גם בגוגל תחת השם כאן עולמי, אנחנו שם, אפשר לעשות מינוי ולקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד. המשך יום מצוין.
מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.